יש מושג אחד שמתרוצץ כל הזמן בשדה הציבורי ובפוליטיקה הישראלית, המשיחיות. מושג לא כל כך ברור, אבל ברור שכשאנחנו אומרים משיחיות, אנחנו מדברים על אירציונליזם. ואני רוצה לשאול, האם אלה שמדברים על משיחיות אלה אנשים הזויים, ואולי יש גם כן נתונים משיחים בתוך המציאות הישראלית, בתוך הפוליטיקה. ובכן, קרלו, מוצא אתכן בנך השאלה?
השאלה כן, המציאות לא. התופעות המשיחיות, דבר ראשון צריך לדעת שהן לא ספציפיות ליהדות. מעיקר מאה אלף השנייה לספירת הגויים, בערך כל 30 שנה צצה תנועה זו או אחרת שחשבה שהגיע קץ הימים. בחלק מהמקרים זה לא היה מי יודע מה מזיק. מתי זה מזיק? זה מזיק שאנשים מתחילים לחשוב שהם צריכים גם לעשות משהו, בעיקר אם זה משהו שיכול להיות הר אסון, בכדי לזרז את קץ הימים.
טוב, אני ברשותך רוצה להגדיר קצת מונחים ומושגים למה אתה מתכוון. כשאתה אומר משיחיות בעיניך, איך זה מצטייר, והוסיף עוד הערה, תתייחס גם אליה, המשיחיות בסופו של דבר היא יהודיסטית במקורה.
מהאלף השנייה הדבר הזה התחיל להיות מגפה היסטורית.
אוקיי, הגדרת מונחים.
הקטסטרופות הגדולות שאנחנו רואים, דרך אגב יש גם משיחיות חילונית. למשל, כל הרעיון הקומוניסטי היה שההיסטוריה התנהלה לפי חוקיות מסוימת עד עכשיו, ועכשיו אנחנו נגיע לכך שבעצם ההיסטוריה מגיעה לקיצה, ומעכשיו והלאה האנושות תחיה בגן עדן עליה.
גם את פוקויאמה שדיבר על קץ ההיסטוריה היית שם במסגרת
לא,
הזאת?
לא, ממש לא.
כי?
ממש לא, כי הוא ממש לא חשב שזה יהיה גן עדן עלי אדמות, אלא פשוט שמה שיהיה, יש איזשהו אקוויליבריום, לא...
אקוויליבריום?
סוג של שיווי משקל, סוג של שיווי משקל שככל הנראה יחזיק, שהוא אף פעם לא הילל אותו, לא שיבח אותו ולא אמר שזה הגן עדן עלי אדמות.
שאלה אחרונה, קרלו, אתה רואה במשיחיות היהודית איזשהו נזק במהלך ההיסטוריה של העם היהודי?
מי הזכרת את רבי עקיבא ועד גוש אמונים, זה אוסף של קטסטרופות.
ככה, אוסף של קטסטרופות.
רצית קצר ולעניין, נדרתי קצר ולעניין.
ואתה מחייך, כי?
אני ממש מת על הדברים האלה. הרי תראה, סך הכל המשיחיות אפילו לא הוגדרה בשאלה שלך.
נכון, שמת לב, שאלתי שוב ושוב, אז בוא תתחיל אתה עם הגדרה, אחר כך נחזור לסימונים.
אתה לא אוהב שאני אומר כלומר, אבל משיחיות פירושה, ההנחה שיש מספיק נתונים בהיסטוריה כדי לשנות את העולם ולעשות אותו טוב יותר.
נתונים בהיסטוריה, כלומר אתה חושב שזה חלק מהריאליה?
בדיוק, לעומת, במובן הזה אני לא חושב למשל שהנצרות היא משיחית, למרות שהיא מדברת על משיח, בגלל שהיא איננה מאמינה ביכולת של האדם לגאול את עצמו, ולכן היא זקוקה להופעה של איזה גורם חיצוני, דאוס אקס מקינה, איזה מין אל קרה שיורד על הבמה, כדי לתקן את העולם.
בוא נעזור למשיחות היהודית. המשיחיות היהודית היא כן פועלת בתוך ההיסטוריה, אבל בעזרה מטאפיזית.
המשיחיות היהודית היא המשך של האמונה הקדומה בקדמה. כלומר, והדבר הזה לא התחיל בעצם ביהדות, הוא כבר התחיל, אפשר לומר, במגדל בבל, כאשר יש אנשים שהחליטו שצריך לשנות משהו בעולם. ומאז אנחנו נתונים במהלך הדורות למה שנקרא סדרה של הפלות משיחיות, איזה מין ניסיונות להביא את העולם לידי השלמה, ולכן גם התלמוד מכנה את המשיח בין הנפלים.
כלומר, הרב שרקי, אני רוצה לחזור, אני רוצה לחזור ברשותך לעניין עצמו. המשיחיות, איך היא פועלת? תגיד מילה איך היא פועלת, כי מדבריך מצטייר שכל רפורמטור פוליטי...
הוא משיחי במידת מה, בוודאי.
אבל הוא בוודאי לא
משיחי. אגב, גם קרלו אמר את זה, כשהוא דיבר על הקומוניסטים בתור משיחים.
זה הכי גרוע בשבילי כאשר אתם מסכימים, כי אני לא יודע מה לעשות עם זה, אבל בוא נחזור לעניין עצמו.
כן, אל תדאג, אנחנו נריב על זה שאתה ממשיך לחשוב שזה טוב, ואני חושב שהמשיחיות היהודית, כמו המשיחיות הקומוניסטית, עולה בדמים. באומללות.
אולי תאמר.
אירציונלית ביסודה. עכשיו, אחד הבעיה, תראה, אתה טענת משהו נורא מעניין. אתה טענת שיש נתונים בהיסטוריה. אחד הבעיות המאוד גדולות זה שכל אחת חושבת שיש את הנתונים האלה בהיסטוריה, ועכשיו הגיע הזמן, ודרך אגב, זו גם סיבה שמותר להרוג, לענות, לעשות דברים איומים, כי אם אפשר כבר להביא את המשיח, הרי בוודאי ובוודאי. שמותר, כי...
תראה, תשאל השאלה, האם הגורל של האדם הוא אומלל, או שמה יש אופטימיות? אני אומר שהמשיחיות בנויה על ההנחה הבסיסית, הכוללת של אופטימיות. זאת אומרת שיש אפשרות לצאת מן המצב האומלל של האנושות. אתה מחליט בעצם שעדיף להשלים עם המצב הזה, להשאיר את האדם באבסורד הקיומי שלו.
כן, האבסורד הקיומי הוא, אני חושב, אכן נתון. ההבדל בינך וביני זה לא שאני לא חושב שאפשר לשפר את המצב של האנושות, ואומנם הוא משתפר מהרבה מאוד בחינות.
אולי אתה תגדיר מה זה משיחיות?
משיחיות זה בדיוק הרעיון שיש מתישהו איזושהי קפיצה קוונטית שבה, כפי שאתה אומר, אנחנו לא חיים יותר באבסורד, אלא בשלמות. ואותה פנטזיית שלמות היא הגורם הכי מסיבי בהיסטוריה.
אני חושב דווקא מונחים אבולוטיביים, ואני חושב שהמשיחיות היא מגמה כוללת שמתחילה מראשית ההיסטוריה, והולכת ומתקדמת לעולם שבאמת יהיה עולם יותר טוב, כפי שאני מקווה שגם אתה רוצה.
הוא בסוף הגליאני יותר ממשהו משיחיסט.
אתה בעצם מה שאתה אומר, שכל תהליך הקדמה הרב שרקי, בשבילך זה חלק מהתנועה המשיחית, וזה מוליך אותי לדבר הבא.
השאלה אם יש לה גם מטרה.
אולי דרך הדבר הבא שאני אכניס למטרה, ואני רוצה להתייחס לפרשת רבי עקיבא, בר כוכבא ולג בעומר. רבי עקיבא מכריז על בר כוכבא כמשיח. בר כוכבא כמשיח מתברר שהוא לא היה כל כך משיח, ואם כבר כמשיח שקר, ואני אעלה לצורך העניין את מורי ורבי המנוח ישעיהו ליבוביץ' שאמר שלעולם המשיח, כל משיח שבא לעולם הוא משיח שקר, אלא השאיר את המשיחות כאיזושהי תקווה עתידית, ובזה סיים את העניין. וגם הרמב״ם כידוע מתייחס בצורה מאוד ביקורתית לעניין.
ממש לא.
זה ויכוח על הפרשנות של הרמב״ם.
בוודאי, נו.
אוקיי, לעניין של התברר שהוא משיח שקר. אני רק רוצה עוד מהלך אחד בתוך ההיסטוריה התלמודית. בתוך ההיסטוריה התלמודית, כפי שלימדנו הפרופסור רביצקי, יש שתי משיחיות. משיחיות אחת זו המשיחיות האקטיבית, זו שקמה ונוטלת אחריות ומוליכה את אותה קדמה עליה אתה מדבר, ואולי אתה רימסת בדבריך, וישנה המשיחיות הפסימית. זאת אומרת, תפקידנו לחכות עד שיבוא המשיח, ולא לנקוט בצעדים.
הנוצרית, תמיד כן.
היהודית.
בסופו של דבר.
שלושה שבועות וארבע שבועות, לא נרמז, אני לא רוצה להיכנס לזה. מה פירוש? גם היה דבר כזה בתוך התרבות היהודית התרבותית.
בוודאי ששלושת השבועות וארבע שבועות ושישה שבועות. כלומר, ודאי שיש איזשהו תפקיד לתקופה של הגלות, ולכן יש איזה מין חוזה שבו, שקוראים לו שבועות, שמאפשר את הגלות כל זמן שהיא צריכה להיות. עכשיו, למה שאתה אומר על רבי עקיבא, דווקא זה מאוד מעניין. הרמב״ם לוקח את רבי עקיבא בתור הדגם של המשיחיות הריאליסטית. כלומר, הוא מוכיח על פי רבי עקיבא שהמשיח הוא דמות פוליטית, ריאלית, שמנסה. וזה בדיוק מה שהוא אומר על בר כוכבא, שהוא ניסה.
וכשל.
כשל.
והמחיר היה מחיר דמים נוראי של
חצי
מיליון אנשים. המחיר לא היה מחיר נוראי. הלא זו הייתה השואה.
רגע, רגע, אני רוצה לשמוע. הרי המחיר לא היה כי...
המחיר היה נורא, אלא שאלמלא, אלא שאלמלא המאמץ של רבי עקיבא ובר כוכבא להביא לידי שחרור מן העול הרומאי, האי השלמה עם הגלות, לא היינו מגיעים...
איזה גלות הייתה? מה פירוש שישבו בארץ ישראל?
הנה יש לך את הבעיה של המשיחיות. עכשיו מתחילים הצידוקים התיאולוגיים, וסליחה שאני בכל זאת דרך מרבי עקיבא להיום, הצידוקים התיאולוגיים לעשות דברים שמסבכים את מדינת ישראל בצורה איומה, שגורמים למעשים חסרי מוסר בצורה איומה, כי יש לזה איזושהי הצדקה עליונה.
לפי דבריך,
או המשיחיות
לפי
לבחינה.
לפי דבריך, הרבה. העם היהודי אשם בשואה. זאת אומרת, מאחר ו...
אל תבוא לי, איך? לא, 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 אני לא מוכן, אני מצטער, אני לא מוכן. זה סוג, תסלח לי, זה סוג של רטוריקה, כמו שאני לא זורק עליך עסקי שואה.
אתה זורק עליי מעשים לא מוסריים?
רבותיי, ביום השואה אנחנו נדון, אני מבקש, פרופסור שטרנגר והרב שרקי, עכשיו לא לדון ביום השואה, כי ביום השואה אנחנו כבר דנו לפני ימים, ואני רוצה להעלות נקודה אחרונה ברשותכם, והנקודות חודדו, שניכם בבקשה נא להתייחס. אני מעיד את הרב גורן, בהקלטת טלוויזיה שהוא עשה איתי, ובהרבה שיחות מקדימות שהיו לי איתו, שהוא שפך אש וגופרית על בר כוכבא, בתואנו התלמוד לא סבל את בר כוכבא. אין לנו זמן להאריך בעניין הזה, אתה מכיר בוודאי את המדרשים הקשים.
התלמוד הירושלמי דווקא סבור הפוך.
מבחינתי, העובדה היא ההצדקות התיאולוגיות מובילות לכך שבניגוד למה שאמרת לפני כן, פשוט לא מסתכלים על המציאות האמפירית. המציאות האמפירית זה בני אדם שאו משגשגים או סובלים, או חיים או מתים. ובשם איזה שהם תהליכים סמי-מטאפיזיים, או מטאפיזיים לגמרי,
בינתיים אני שומע...
מצדיקים, תראה, אתה אל תגיד לי שאני רוצה פשוט להנציח את זה, אבל אני יותר פרוגרסיסט ממך, רק אני באמת מסתכל על המציאות האמפירית. מה שאתה עושה, אתה ממציא את המציאות האמפירית, כמו שבא לך, כפי שאתה הסברת בתוכנית בעבר, שהאירופאים מחכים לזה שאנחנו ניקח את ההנהגה. אז זה פשוט...
פרופסור שטרנגר, אנא סיים את דבריך, בבקשה, ממך.
סיימת.
תגובתך ואנחנו נסיים את התוכנית.
טוב, השאלה היא מה אנחנו קוראים מציאות אמפירית. זאת אומרת, האם האמפירי זה מה שאתה רואה באותה שעה, או מהלך היסטורי כולל גם זה אמפירי? נראה לי שגם נסתכל על מגמות כוללות בהיסטוריה, ואני חושב שגם פרוגרסיסט יכול לקבל את זה, גם לזה אפשר לקרוא אמפירי. וברוך השם, אלמלא המאמץ האדיר שנעשה על ידי בר כוכבא ורבי עקיבא, אני חוזר על זה.
גם במחיר של החצי מיליון, תגיד את המילים.
החצי מיליון זה הרומאים עשו. בדיוק כמו שהגרמנים
הרגו את היהודים. אבל ההימור היה של מי בגרמנים דנו כבר? אבל ההימור היה של רבי עקיבא.
מי אמר לך שהנתונים הגיאופוליטיים של אותם הזמנים לא היו ריאליים?
התוצאות.
לא דווקא.
טוב, לצערי הרב מאוד זמננו אותם, כי יש כאן עוד הרבה שאלות, ובעיקר שאלה גדולה מאוד שעכשיו שניכם העליתם, זה היסוד האיר-רציונלי והשימוש פה במהלך ההיסטוריה, כשהשפיטה היא על פי התוצאות. אני שמעתי היטב, אתה מוכן לקבל את התוצאות כמשהו שעל פיו אנחנו נשקול את הצעדים, ואתה אומר התוצאות מצדיקות, ועל אף התוצאות האיומות היה חשוב שיעשה. גבירותיי ורבותיי, אנחנו בזאת סיימנו את הדיון שלנו, עודות המשיכיות, תודה רבה לכם, הרב שרקי והפרופסור שטרנגר, להתראות.